הפתמה שלי ברשותי. כתבתה של אילך וולך, הקריינית טלי ליברמן. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. ב-2019 הקומיקאית ויטני קאמינגס העלתה בטעות לסטורי באינסטגרם תמונה חשופת חזה שלה. כאשר הבינה מה הרע, מחקה את התמונה, לא לפני שכמה אנשים הספיקו לעשות צילום מסך. 3 חודשים לאחר מכן, קאמינגס פרסמה את אותה התמונה, הפעם במתכוון, והסבירה בחשבון הטוויטר שלה, האנשים שעשו צילומי מסך מנסים להוציא ממני כסף. חלקם אמרו שקיבלו הצעות לקנות אותם, אחרים ביקשו ממני כסף כדי שלא לפרסם את התמונה. הם כולם כנראה חושבים שאני יותר מפורסמת ממה שאני, אבל הם גם בטח חושבים שאני מאוימת הרבה יותר בקלות מכפי שאני. אם מישהו הולך לעשות כסף או לייקי מהפתמה שלי, זה הולכת להיות אני. אז הנה התמונה, טומטומים. מאוחר יותר הסבירה, כשאישה שנמצאת בעין ציבורית נסחטת, אנחנו צריכות לבזבז זמן, כסף ואנרגיה כדי להתמודד עם זה, לזכור עורכי דין ומומחי ביטחון ולחיות בחרדה לגבי איך ומתי נהיה מושפלות. אתם יכולים לקבל את הפתמה שלי, אבל כבר לא את הזמן והכסף שלי. קאמינגס, אגב, חשפה את צילומי המסך ששלחו לה סוחטים, אבל לא את זהותם. התנהלותה הייתה מרשימה. היא נהגה בחמלה ובטיפת קורבנות. והרי כשאת לא נוקמת, בעצם מעולם לא היית קורבן. אבל אין לטעות ולחשוב שקאמינגס היא מהקומיקאים מז'אנר האורקל, אלו שהם חשובים לפני שהם מצחיקים. אלו שכאן כדי להעלות מודעות, להטיף, להיות עמוד הענן המוסרי לפני המחנה, שבדל חיוך לא יעלה על פניהם כשהם לא בתפקיד, כי הם כל כך מוטרדים במסעם הבלתי נסבל. קאמינגס היא לא רק קומיקאית אמיצה, אינטליגנטית, חשופה וכנה, אלא גם מצחיקה, פרועה, וולגרית. למה כל האשכים נראים כאילו הם בני 150? היא שואלת כבדרך אגב בסטנדאפ. ובהזדמנות אחרת, למי אני צריכה למצוץ כדי לא למצוץ יותר לאף אחד? אף פעם. קאמינגס היא גם פמיניסטית שלא הולכת בתלם. כך למשל, היא מצביעה על כך שנשים מרבות לקרוא זו לזו בכינויי חיבה כמו ביץ' וזונה, בעוד גברים מרימים אחד לשני עם צ'יף ובוס, והיא לא מנקה את הנשים מאחריות. בסטנדאפ, "Can I touch it?" מ-2019, היא אומרת למשל, "אני אוהבת שגברים חושבים שאין לנו מושג שנשים הן מטורללות לגמרי." אנחנו יודעות, אוקיי? אנחנו יודעות הרבה יותר שיט ממה שאתם יודעים. אנחנו רואות את ה-SMS'ים שהן לא שלחו לכם. אנחנו יודעות. אנחנו רואות את ההודעות שהן משוגעות מכדי להגיע אליכם, בגלל שאנחנו אלו שעוצרות אותן. לא, את לא הולכת לחטוף את אמא שלו, תמחקי את זה. תני לי את הטלפון. את לא הולכת לשלוח שיר של אדל עם 6 אימוג'יז של חציל. בדוגמה קיצונית יותר, מצחיקה ואיומה, מספרת קאמינגס באותו מופע. עבדתי פעם עם בחור, ובכל יום הוא היה רץ לעברי, מחליק את הידיים שלו בין פלחי הישבן שלי, וצועק לכל המשרד. אני מעביר כרטיס אשראי, אני מעביר כרטיס אשראי. אני חשבתי שזה קורה. אני הייתי כזה מחשקשת בישבן. הפעולה נדחתה, הפעולה נדחתה, אין יתרה למשיכה, לא, לא, לא. זה באחריותי. היא ממשיכה באותו טון משועשה וגם התחתה. זה עליי. זה עליי, אני לא גאה בזה. היא מודעת כמובן לכך שמדובר בהטרדה מינית בוטה, אבל אין לה בעיה לצחוק גם על זה, ובכל מקרה נראה שהדבר האחרון שהיא מייחסת לו ערך הוא הטפה ואלבון. מה שקאמינגס עושה למעשה הוא לפרק את בית האדון בכלי האדון. אם העמדה הפמיניסטית השגורה יותר תציג דיסטופיה נוסח סיפורה של שפחה, או אוטופיה, לכאורה, שבה האישה היא הבוסית והגבר נענש על חטאי הגבריות כולה, קאמינגס לא כל כך מתעניינת בגרסאות האלו. בסטנדאפ שלה היא מדברת על העולם האמיתי הפטריארכלי עדיין, זה שאנחנו חיות בו ביומיום ועל הבחירות שלנו בו. על האופן שבו התבגרנו בתוכו ולמרות הכל, ניסינו לעשות דברים כמו ללכת לעבודה, לנהל קשרים, לאהוב גברים, להיות נאהבות, להשתלב בקיים, במקום להיות מאוכזבות תמידית. והיא לא רק מדברת, הסטנדאפ שלה הוא מאוד פיזי, לפעמים באופן שמזכיר קומיקאים גברים, אם אנחנו עדיין עושים את החלוקה הזו, ואנחנו עושים. אפשר לראות אותה מתרוצצת על הבמה, נשכבת, זוחלת, ולא תמצמץ, לפני שתדגים הלכה למעשה אקטים מיניים או משפילים עבורה. אני לא חושבת שנשים בהכרח תמיד כותבות כמו נשים. כתבתי תקופה עבור קומדי סנטרל לרוסטים, מופעים שבמרכזם דמות של הקומיקאים המשתתפים כותלים אותה, ואני תמיד כתבתי את הבדיחות שאנשים הניחו שגברים כתבו, אמרה קאמינגס בריאיון למגזין Ask Men ב-2011. איכשהו זה לא מפתיע שהיא מציינת שההשפעות הקומיות הכי גדולות עליה הן של ג'ורג' קרלין, פול רייזר, דייב אטל, לני ברוס וביל היקס. היא לא קומיקאית גברית, אבל היא בהחלט מתאפיינת בסוג של אנרגיה קומית גברית. את שדה הפעולה הנשי שלה היא מביאה מהבית. קאמינגס, 40, נולדה בוושינגטון הבירה לאם מנהלת יחסי ציבור ואב עורך דין בקרן הון סיכון. היא הצעירה מבין 3 ילדים, גדלה בבית קתולי לא מתפקד ומלא בבעיות אלכוהוליזם, והוריה התגרשו כשהייתה בת 5. גדלתי בבית שהיו בו הרבה צרימות, הרבה חוסר הסכמות, סיפרה בריאיון לפודקאסט בית הספר לגדולה של לואיס האוואס ב-2019, ותמיד רציתי לגרום לכולם להסכים ולצחוק. זו הייתה הדרך שלי לנהל את המתח הזה. חשבתי שאם אני אוכל לגרום לאדם הזה לצחוק, אולי חג המולד יהיה כיף. החגים לא נהיו כיפיים. ובגיל 12 עברה קאמינגס לגור לכמה שנים בבית של דודתה. אבל היא הבינה בגיל צעיר את הכוח של הומור כדרך לפוגג מתח, לשנות את האווירה כאמצעי לומר דברים לא נוחים באופן שאפשר להקשיב להם. חוץ מזה, כפי שסיפרה בריאיון לוואניטי פייר ב-2016, תקשורת שמתאפיינת בכך שבני המשפחה לועגים זה לזה, הקשיחה אותה והכינה אותה לחיי קומיקאית, בטח כזו שמפעם לפעם משתתפת ברוסטים. כולם מגיעים ממקומות פגומים, אמרה. קומיקאים פשוט מחצינים את זה. קאמינגס למדה תיאטרון בתיכון, עבדה כמתמחה בתחנת טלוויזיה מקומית בוושינגטון, ולמדה תקשורת באוניברסיטת פנסילבניה, מתוך כוונה להפוך לעיתונאית. בזמן הלימודים עבדה כדוגמנית בקניונים. על כך סיפרה באותו ראיון לוואניטי פייר, שהיא הייתה כל כך גרועה בזה, שהיו מתקשרים אליה רק כשמישהי הייתה חולה. בכל מקרה, קאמינגס, יפהפייה שמתנסית לגובה 1.80 מטר, הצליחה לשלם בעבודת הדוגמנות המקומית הזו את שכר הקולג' שלה בעצמה, וסיימה את התואר בהצטיינות. אחרי הלימודים, ב-2004 היא עברה ללוס אנג'לס, עבדה ב-MTV והתחילה בקריירת סטנדאפ. לא מיד הצליחה למצוא את הקול שלה, והיא מספרת על אירוע שעזר לה להגדיר אותו. היא חסכה כסף וקנתה לעצמה מכונית לקסוס היברידית, שאותה הרסה מיד כשתדלקה בטעות בדיזל. וואה, הכישלונות שלי, אני יכולה להשתמש בהם כדי לעשות כסף. כמובן, לא מספיק כישלונות, צריך גם להיות מבריקה כדי לומר עליהם משהו מעניין וחדש, מתקשר אבל ייחודי, ואת זה קאמינגס יודעת לעשות. ומה שלא ידע מיד אז, הניסיון שייף אצלה. לקח לי הרבה זמן לקבל באהבה את זה שבסטנדאפ את מצליחה על ידי כך שאת נכשלת שוב ושוב, אמרה באותו פודקאסט ב-2019. את מוסר העבודה והמנוע הפנימי האלו מיישמת קאמינגס בניהול הקריירה שלה. בתחילת דרכה התארכה בטוק שואו צ'לסי לייטלי של הקומיקאי צ'לסי הנדלר, שאפשר לה לראות בה סוג של מודל קומי דומה לשל קאמינגס, למרות שהנדלר פחות אלגנטית ועמוקה. ב-2011 קיבלה קאמינגס את התוכנית וויטני ב-NBC שאותה יצרה, הפיקה וככבה בה. וויטני לא הייתה חד פעמית ומקורית כמו הקומיקאית עצמה, ונפלה יותר פעמים משנוח להודות למלכודת המוות של הומור גיחי גיחי ופסקול מגרד של צחוקים מוקלטים. הסדרה שרדה 2 עונות ואז בוטלה ב-2013. המבקרים לא התפעלו, אבל כן ציינו את ההשתפרות וההבלחות של ההומור הקאמינגסי במיטבו. זה טריקי, אמרה קאמינגס בריאיון בפודקאסט, כי את חושבת שאת מעולה על הבמה, ואז יש לך כמה חודשים גרועים, ואז את חושבת שאת איומה בזה, ואז אין לך מה להפסיד יותר. אז פתאום ערב אחד את מעולה, כי הפסקת לשים זין. ואז את מבינה, וואו, כל הזמן הזה ניסיתי יותר מדי, וזה דחה נשים. ב-2011 קיבלה קאמינגס הזדמנות ליצור סדרה נוספת ב-CBS במקביל לוויטני. היא יצרה וכתבה יחד עם מייקל פטריק קינג את מרוששות, סיטקום על שתי צעירות, קאט דנינגס ובאת' ברס, שהן מגיעות מרקעים סוציו-אקונומיים שונים, אבל מוצאות עצמן באותו קו משווה של אמריקה היורדת מגדולתה, מלצריות בברוקלין שחולמות לפתוח יחד מאפייה משלהן וצריכות לקרוע את עצמן כדי לחסוך את הכסף לפתיחת העסק. הפעם קאמינגס לא שיחקה בסדרה, אבל את הכתיבה שלה שעוסקת באופן בוטה וגלוי בסקס נשי, וגינות יבשות, מות חשפנות ומציצות, אי אפשר היה לפספס. והקהל האמריקאי השמרני יותר נזקק למלכי ההערכה שלו. השעה 8:30 בערב יום שני ואני צריכה להסביר לילד שלי מה זה פינגרינג. תעתה מגיבה, אחת מאלו שכתבו לרשת במטרה לצנזר או להוריד את מרוששות מהמסך. הסדרה דווקא שרדה 6 עונות והסתיימה ב-2017. בספשייל הסטנדאפ של קאמינגס מ-2014, I Love You, ההבחנות שלה על מערכות יחסים, על נישואים, על מבני כוח חברתיים, נהיו הרבה יותר מעמיקות, כנות ומלוטשות. בשבילי, אהבה היא איך שאתה מתנהג לאדם ביומיום, כשאף אחד אחר לא בסביבה, היא אומרת במופע. אלו הדברים הקטנים. אתם יודעים, למשל, ברגע שהסקס נגמר, אם אני הייתי למעלה, אל תדחוף אותי ממך הכי מהר שאפשר. אם אתה אוהב אותי, תיתן לי להוריד את עצמי ממך עם קצת פאקינג כבוד עצמי. תן לי לרדת ממך כמו הברבור שאני. אם אתה למעלה, בפאקינג דרך נס כלשהי, אל תשתמש בגוף שלי כנקודת תנופה לדחיפה. אל תדחוף את הפרצוף שלי כדי לקום ללכת לבדוק את הסלולרי שלך. זה עוסק ברספקט, הדברים הקטנים. למשל, אם אתה אוהב אותי ואנחנו עושים מקלחת ביחד, אל תשתין. מה בזה מבלבל? אל תיתן לי לעמוד בתוך השתן שלך כמו חתיכת שמוק. נדמה שהיא מבזבזת פחות זמן בלמצוא חן ומאמצת את העמדה שמי שיוהב, יוהב אותה מאוד, ומי שלא, כנראה שכל ההפנינג הקאמינגסי לא נועד לו. באחד הרעיונות אמה אמרה, לפעמים ככל שאת מצחיקה יותר, את יותר פגיעה ופוחדת מתחת לכל זה. אני חושבת שעבורי קומדיה תמיד הייתה הגנה. זה תמיד היה נשק כדי שלא יפגעו בי. זו אמירה ששמענו כמעט מכל הקומיקאים, יש בזה משהו שכבר גורם אפילו לגלגול עיניים. שוב, זו שלמדה שאם את הראשונה להצביע על הקסקס החסר בשריון שלך, את לוקחת בחזרה את השליטה לידיים בעולם שבנוי מראש כך שתהיה לך כמה שפחות שליטה. ובכל זאת, קאמינגס שנאבקה בהפרעות אכילה, חרדות, בעיות דימוי גוף, שחזור יחסי תלות הרסניים, פגיעות מיניות, עושה את זה אחרת. היא לא מתחשבנת, היא לא מזדעזעת למפריע, היא לא מטיפה. היא בדיוק הדור הנשי שגדל למציאות שמתנהלת לפי חלוקת הכוח הישן, הלא פוליטיקלי קורקט, כי עוד לא חשבו שצריך כזה, ולימדה את עצמה לדבר בשפה החדשה של המוארות, ווק, אבל בלי לשכוח מאין היא הגיעה ומה הוטבע בה. בספשייל הסטנדאפ שלה מ-2016, I'm Your Girlfriend, ב-HBO, היא עוסקת באמצעי מניעה נשיים והעיצה העלו והמזלזל שלהם, בגוף הנשי, בהקפאת ביציות, ביחסי כוחות ובאופן שבו נשים מרוויחות כסף. היא חדה והיא חמורה לפעמים, היא לובשת ג'קט שחור בשם אלוהים. היא מצחיקה מאוד ונראה שמצאה את הקול שלה. אין שום זכר לאישה שהתיילדה לעתים במתיקות בסדרה וויטני או במופעים המוקדמים שלה. בספר שפרסמה כעבור שנה, I'm Fine and Other Lies, היא כותבת בכנות על הכישלונות שלה, על הטיפול הפסיכיאטרי, על בעיות האכילה, על ההתמכרות לאהבה. בשנות ה-20 שלך, להיות משוגעת עובר כשובה לב, אבל בשנות ה-30 אנשים כזה אומרים, לכי לטיפול. אמרה לספר בראיון לתוכנית הבוקר today.com. מ-2018 הפיקה וכתבה לרוזן המחודשת, אבל כנראה קראה את המפה נכון ועזבה לפני ביטול התוכנית. בספשייל הרביעי שצילמה ב-2019 עבור נטפליקס, Can I Touch It, קולה עשיר במיוחד, היא משוחררת, נעה בחופשיות על הבמה, ההומור של הפיזי הרבה יותר. ברור לחלוטין שאין אף תנועה או בדיחה או השתהות שלא תוכננו בקפידה גמורה. היא יודעת בדיוק מה היא עושה, היא יודעת בדיוק מה תעשה בעוד 5 דקות. עיקר המופע סובב סביב תעשיית רובוטי סקס עבור גברים, אחרי תחקיר אמיתי שקאמינגס עשתה, וסיום המופע הזה שבו העלתה בובת מין בדמותה לבמה, הוא אחד המיתולוגיים בעידן הסטנדאפ הנוכחי. השנה חזרה קאמינגס לנטפליקס עם המופע בדיחות, גם הוא בנטפליקס, ניכר שהיא בטוחה בעצמה מספיק כדי לקרוא למופע שלה בשם כה פשוט וישיר. היא מתבגרת יפה כקומיקאית, נדמה שהיא כבר לא צריכה להוכיח את הפמיניזם שלה, המודעות, האקטיביזם. היא הוכיחה את כל אלו וגם ממשיכה בפודקאסט שלה, Good for You. בבדיחות היא כמובן עדיין אומרת דברים משמעותיים ומעניינים, אבל ברור שהיא באה ליהנות, באמת, באמת ליהנות. בשנה שעברה יצאתי עם גבר מבוגר, היא מספרת. הדבר הטוב בלצאת עם גברים מבוגרים זה שמפעם לפעם את זוכה לשמוע שיר של אר קלי, כי הם לא שמעו על הפרשה. יהו ניוז, או מה שזה לא יהיה, לא סיקר את הסיפור הזה. אתם הולכים לנסות להיות ווק איתי? אתם רוצים לומר לי שכשהשיר איגנישן של אר קלי מושמע, וזו לא אשמתכם, זו לא מתנה מאלוהים? בשביל לראות איך קאמינגס מנסה לחנך את החבר המבוגר שלה למודעות פוליטית חברתית בזמן שהיא עושה טוורקינג לצלילי השיר, תצטרכו לצפות בקטע. אם יש ציטוט שמשקף היטב את המקום שהיא נמצאת בו כרגע כקומיקאית וכאדם, הרי זה מה שאמרה בפודקאסט שלה בחודש יולי האחרון, בפרק שבו התארחה קריסטינה פי הנהדרת. מהרגע שהפסקתי להסכים עם הטוקבקים השליליים עליי, הם הפסיקו להשפיע עליי. הפתמה שלי ברשותי, כתבתה של לילך וולך, הקריינית טלי ליברמן, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.